ליאת, בואי נעשה ככה, נגיד בוקר טוב, כדליבה, נגיד שאיתנו באולפן ליאת בראל, נגיד שאת בני ברקית, נגיד שאת בעלת תשובה, נגיד שאת אימא לילדים מופלאים, נגיד שנדבר יחד על חינוך, על חשבון נפש, אולי של מערכת חברתית או חינוכית, נגיד שאת זו שכתבת את המכתב הנוגע ללב לרב גפני, בעניין הילדים עם חולצות ה-X על הגב בסיפור האוטובוס, נגיד שהרב גפני התנצל על דבריו הראשוניים ודיבר מהלב בפעם השנייה, אחרי שהוא אמר שאלה לא הילדים שלנו ואחר כך חזר בו ואמר שהם אחי, כן? נדבר על יאיר שלך, המתנה הזו שבזכותו אנחנו משוחחות כאן באולפן. נגיד כדליבה, כאן אפרת ברזל, יאללה מוישי תכניס לנו פתח ונמשיך.
כדליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב ליאת בראל.
בוקר טוב.
את גם יועצת חינוכית וגם פסיכותרפיסטית.
נכון.
מה שלומך?
גם אימא.
גם אימא.
שזה מה? הכי חשוב.
אחי, מה שלומך בימים אלה?
מצוין. הרבה יותר טוב.
כי מה היה פחות טוב?
היה קושי מתמשך עם יאיר.
ספרי עליו, בן כמה
הוא? יאיר עוד מעט בן 18. הילד השלישי שלי. בן אחרי שתי בנות, ילד מקסים ונהדר, שעבר כל מיני קשיים שגרמו לו לירידה. אני תמיד רואה את זה ירידה לצורך עלייה, והוא עוד יעלה ויפרח, והוא כל הזמן בחן אותנו, תקופה מאוד מאוד ארוכה, בחינה ארוכה, והשתדלנו לעמוד במבחן, ואני מרגישה ש... כל מה שהיה, כל הפרסום הזה, בסופו של דבר זה היה לטובתנו, כי זה היה מבחן מאוד גדול שעמדתי בו, אמא לא מתביישת בך יאיר, כבל עם ועדה אני אצעק ואני אגיד שאני מקבלת אותך עם חולצת איקס, ואני מקבלת אותך עם בלורית או עם קרחת, או מה שלא תעשה, ואני מאחוריך באהבה רבה.
והנה הדמעות שלך באות.
נכון. בהחלט.
ילד חיידר. בעצם ילד חיידר שגדל ב...
ממש, ממש.
אחי... מה, בשביל שהצופים, בשביל שהמאזינים שלנו יהיו מעודכנים, בעצם התפרצה איזושהי, התפרץ סיפור סביב, לא מזמן, קורונה, אוטובוס שנשרף בכניסה שם לרמת הארון.
נכון, שיאיר לא היה קשור לזה, אני חייבת לציין, אבל הוא לבש חולצה שאותם נערים לבשו. חולצת איקס, שזה איזשהו מותג, וחבר הכנסת גפני בזמנו קרא מעל בימת הכנסת, הם לא משלנו על מנת להוקיע אותם, וזה פצע אותי, כי הרגשתי שבאמת הרבה מאוד פעמים הוציאו אותנו, הוקיעו את יאיר, הוקיעו אותו ואת החברים שלו, וחשבתי על הבן שלי וחשבתי על החולצה שנמצאת בארון, ולא יכולתי לשתוק, ואני לא אחת שמפרסמת ואני לא אחת... אבל הדברים יצאו מהלב שלי וזכו לתעודה כזאת גדולה שפשוט לא האמנתי, אבל זה גם הגיע אליו, הוא התנצל בסופו של דבר וגם עשה פגישה עם יאיר, וזה עורר, כי אני נגעתי במשהו של הרבה מאוד אימהות.
נכון.
זה לא היה סתם.
את כתבת מכתב בעצם שהופנה לחבר הכנסת גפני.
זה לא, האמת,
בכלל, כתבת בכלל.
אבל סתם הפצתי אותו, וזה רץ ברשתות החברתיות, והגיע לפייסבוק, אין לי פייסבוק בכלל. וכן, וזה הגיע אליו, מישהו הראה לו את זה. הרבה אנשים הזדהו עם הדברים שכתבתי, כי מסתבר שכן מקבלים את הילדים הללו, וכן רוצים לקבל אותם בחזרה, והיום חברה יותר פתוחה להכיל ולקבל ולא לשפוט, אבל עדיין, אני אומרת עדיין, שורה תחתונה, זה לא קל. לא קל לראות את הילד שלך מסתובב בשכונה עם חולצה בצבע אדום.
בבני ברק. כן.
לא קל לראות את החברים שלו שבאים עם אופנועים או לא יודעת מה. אנחנו עושים עבודה. עבודה מאוד מאוד רצינית.
את יודעת, כאילו... בשנים האחרונות, אפשר להגיד כבר שנים האחרונות, שהתחיל עוד ועוד, גלים של נוער כזה, שהוא אכן שלנו, שהוא הילדים שלנו, והוא תוצר של איזושהי תופעה אולי, ונדבר תכף, מה קורה שם, כשלא הכל לפי המסלול, האם יש מענה לילדים האלה, אז אנחנו יודעים כבר לדקלם בכל מיני תוכניות, בכל מיני מאמרים, ואפילו כבר יש ספרים, אהבה, אהבה, ולקבל אותם, ולהכיל אותם, אני לא יכולה לשמוע את המילה הזאת יותר, ולהיות, אבל את יושבת כאן מולי, ואני רוצה שננצל את המשפץ של האלול הזה, טוב, אז איך, כאילו?
איך, אז אני חייבת באמת שאת אומרת אהבה, גם אני סבתי מהמילה הזאת אהבה. יש בי אהבה, אהבה גדולה והכלה.
יש בי אהבה והיא תנצח, ינור.
והיא תנצח, ואני האמנתי בזה, וכל היועצים שהתייעצנו איתם, אהבה ולקבל ולהכיל. אבל, אני חייבת להדגיש אבל מאוד מאוד גדול, גבולות. ולא תמיד אנחנו ההורים יודעים לשים את הגבולות. איפה הדבר שבאמת, באמת, באמת פה זה משנה? למשל, אם הוא הולך עם חולצה בצבע אדום, לצורך העניין, הדוגמה שנתתי, אז זה באמת פוגע בי. אישית, זה דישה שלי.
סתם, גם אם לא היית אישה חרדית מבני ברק? סתם בקטע של טעם?
לא, אני חושבת שבבני ברק, בשכונה שלנו, הרי זו אמירה, יאיר לא סתם שם לבש את החולצה הזאת. סליחה, הוא כבר לא לובש אדום, דרך אגב, שזה גם משהו, אני שמתי לב. אבל בהתחלה שהוא שם את האדום, אדום, אני רוצה לבלוט, אני רוצה להראות לכם, תסתכלו עליי, אני רוצה להוכיח לכם שאני לא רואה אתכם ממטר. ולנו, כהורים, היה מאוד קשה, אבל הבלגנו. אבל ברגע שהוא פתח עם כמה חברים איזושהי זולה מתחת לבניין, ופה זה פגע באמת בשכנים. אז אני נורא נורא התלבטתי ואמרתי, איך אני עושה את זה? איך אני מציבה לו גבולות? איך אני מנערת אותו? הרי הוא לא מקשיב לי, זו הייתה בתקופה שבאמת הוא לא הקשיב לי. ובאמת הייתה לי סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה, ואמרתי, עד כאן. אני יודעת שיכול להיות שהוא יתפרץ, אני יודעת שיכול להיות מאוד שהוא יקלל, ויכול להיות שהוא יראה לי, אמא, אני מפחיד אותך. ומה קורה לנו ההורים שאנחנו רואים את ההתנהגות הזאת? אנחנו הולכים צעד אחד אחורה, לא, 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 אנחנו נורא מפחדים מהתגובה. אז לא לפחד מהתגובה, יכול להיות שתהיה תגובה קיצונית, אבל אנחנו חייבים לעמוד חזקים מולם, להראות לילדים שאנחנו חזקים. אני אמא שלך, אני אוהבת אותך, זה לא טוב, אתה עכשיו מפרק את זה. וזה באמת מה שהיה, הוא התעצבן, הוא צעק, הוא צרח, ואני חושבת שזו הייתה נקודת תפנית, כי אני הבנתי שאני יותר לא מפחדת ממנו.
וואו, וגם הוא הבין את זה.
והוא הבין את זה.
נכון.
גם היום, יכולה להיות איזושהי סיטואציה שהוא לא אוהב את מה שאני אומרת, והוא יכול להתעצבן, אני אומרת לו, תנשום, תיקח נשימה, זה בסדר, אני גם לוקחת נשימה, זה בסדר, וזה עובר, זה לא אומר כלום.
את אומרת משהו, ליאת בראל, אמא של יאיר, את אומרת פה משהו שהוא יסוד חינוכי מופלא, כי את אומרת בעצם, עברנו כבר את המשוכה הזאת של אתה אחר או שונה מאיזשהו תלם שהיית אמור להיות בו.
נכון.
עכשיו אני ממשיכה לחנך אותך עם הקבלה שלך.
בדיוק, אני עדיין אימא שלך, אני עדיין הסמכות, בעלי עדיין הסמכות הוא אבא שלך.
בדיוק, לא קשור כבר לדעת. בדיוק.
לא קשור לדעת.
אני רוצה ללכת איתך טיפה אחורה, כי אולי רק בעלת תשובה יכולה לשאול בעלת תשובה שאלות כאלה בפנוחו של הקישקס, אבל הנושא הזה של דחייה מול קבלה, או להיות חלק מחברה ולהיות מוקע החוצה. בואי נחזור שנייה אלייך.
אני באמת תראי, אף פעם לא הרגשתי שלא קיבלו אותי.
כמה שנים אתם בעלי תשובה?
וואו, עוד לפני החתונה. זאת אומרת, אנחנו כבר התחתנו שאנחנו דתיים.
גדלת ברמת גן, תיכון גליך, נכון?
אני גדלתי ברמת גן, בית חילוני לגמרי, בעלי גדל בחיפה, בבית דתי.
עוד קוראים לו גל.
גל, ולא הסכמנו לשנות את השם.
איזה יופי.
אני זוכרת בכיתה ח', אחת המורות אמרה לחברה טובה טובה שלי, שהיא לא חוזרת בתשובה כמובן, היא אמרה לה, אבל מה זה גל? למה הוא לא שינה את השם שלו? אני לא מבינה, איך הם לא מתביישים? קודם כל שאלנו את הרב שטיימן, שלאורו הלכנו, וכל שאלה שאלנו אותו, ובאמת הוא אמר לא לשנות את השם, ובאמת כך עשינו.
גל עיניי.
גל עיניי, אבל זו גם מהות, זה הבית. איך ההורים ירגישו שהילד משנה את השם? אבל אני חושבת שכי חוץ מאיזה שהם אפיזודות, כמו מה שאני מספרת לך עכשיו, שבאמת לקחנו את זה בהומור, אני חושבת שחברה חרדית מאוד קיבלה אותנו, כי התאמנו את עצמנו לקודים, ובאמת לא הייתה בעיה, התקבלנו לבית ספר הכי טוב עם הבנות, לבית ספר הכי טוב שכולם רוצים להתקבל, לא הייתה בכלל בעיה. החיידר הזה, אותו חיידר, היינו בין הראשונים, ועוד אני זוכרת שהתקשרו ואמרו, נו ברל, אתם רושמים את יאיר?
כאילו רצו אתכם.
רצו אותנו, לפחות בהתחלה. אבל כן, אני תמיד הרגשתי חלק, אבל היום עם השנים אני מבינה, אני עושה עם עצמי איזה סוג של רפלקציה, אני לא יודעת כמה זו הייתה קבלה אמיתית, את כמה אני הייתי אמיתית. יאיר לימד אותי שיעור מאוד מאוד גדול.
מה תסבירי מה את אומרת?
עברתי עם יאיר איזשהו תהליך, לקבל את עצמי בדיוק כמו שאני, שזה אומר שיש לי את העניין שלי כבעלת תשובה, אני חייבת להודות בזה, אני לא לגמרי חרדית, לא נולדתי חרדית, אין לי את השפה החרדית, וזה בסדר. וזה בסדר, וזה בסדר גם לאהוב דברים אחרים. אני עובדת במקום חילוני, אני מייעצת להורים חילונים. זה לא משהו שאישה חרדית הייתה יכולה לעשות. ואני היום חיה עם עצמי בהשלמה מאוד גדולה, בזכות יאיר. מקבלת את המקום שלי. בהתחלה היה לי נורא קשה, למה אני לא עובדת בבית יעקב למשל. נורא רציתי בית יעקב, שחזרתי בתשובה בהתחלה, אני עוסקת בחינוך כל כך הרבה שנים. היום אני מבינה שזו זכות דווקא לא לעבוד בבית יעקב.
וואו.
ויאיר רק חיזק אותי יותר ויותר להתחבר לעצמי, לעצמנו, לא להתבייש שום דבר.
תת כמה הילדים מלמדים אותנו, לפעמים הם הרי יותר מחנכים את הפנימיות שלנו מאשר אנחנו אותם.
נכון.
יש מין משהו כזה שהילד הוא בעצם, אני אגיד את זה יותר טוב, חכי. הרבה הורים שאני נתקלת בהם, כאילו אמורים לכעוס על הילדים שלהם כשהם סוררים או מתנהגים לא יפה, דרך איזושהי הפרעת קשב או דרך איזושהי סתם השתוללות, אבל הרבה פעמים ההורה בעצמו, זה עמוק, רואה משהו בילד, ראיתי את החיוך הזה עכשיו, שהוא בעצמו רצה להגיד ולא היה לו אומץ.
אני חושבת שזה מאוד עמוק מה שאת אומרת. יכול להיות שכן, שהיו דברים שרציתי לעשות, אולי קצת יותר פתיחות, אולי לא לגור בבני ברק. אני חושבת שמאז הסיפורים יאיר, הבנו שאולי זאת בשבילנו, עבורנו זו הייתה טעות. היום אני מקבלת את זה, מכילה את זה, אני מבינה את זה. יכול להיות שזה לא היה בשבילנו, אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא הוביל אותנו בדרך הזאת. אני מבינה דברים עבור הבן הקטן שלי, כי אחרי שבעצם התחיל סיפור עם יאיר, התחיל לחרוק קצת משהו עם היותר קטן שלי. והוא קיבל הערות.
כי האחים משפעים מאוד מאוד.
החברים, אח שלך פושטק, אח שלך חילוני, זה מאוד פגע.
מה עונים לקטנים?
שהוא לא פושטק, והוא לא חילוני, ואנחנו אוהבים אותו, ומקבלים אותו, והכל בסדר, והם יכולים להגיד כמה שהם רוצים. אני חושבת שהוא קיבל את זה, אבל הרגשתי שזה כבר לא המקום שלי.
את יודעת, ליאת, אנחנו מדברות פה בעלת תשובה עם בעלת תשובה, ובני ברק וקבלה ותחייה וחגיגה בין עולמות, אבל את השיחה המדויקת הזאת יכולה לנהל גם אישה חרדית מבית, עם ילד שפתאום לבש חולצת איקס סתם בשביל הדפינישן, כן?
אני חושבת שחרדיות מבית יודעות את הקודים יפה מאוד. יש משהו שבעלי תמיד אמר אותו. אנחנו הלכנו עם האמת. זאת אומרת, לילדים שלנו קשה לשקר, אם הם נפגשו עם הבני דודים החילונים, זה יצא החוצה. ואם למשל, אם הם ראו איזשהו משהו, מתוקף העבודה של בעלי, או מתוקף העבודה שלי, זה בלט. ואני יודעת, ואני רואה היום ששכנות שלי, לא נעים להגיד, אבל אני יודעת להסתיר את זה. הרבה יותר טוב ממני, ואת הכנות הזאת, החתנים שלי הם מברכים. אז אחד מהם אמר לי לא מזמן, את יודעת, יאיר, הוא לא מתנהג שונה מהרבה בחורי שיבה שאני פגשתי.
לא.
אבל יאיר מעולם לא היה לובש חולצה לבנה ומכנסתיים שחורים. הוא אומר, אני לא בחורי שיבה, אני לא אראה כבחורי שיבה, אני עושה דברים שלא מתאים לי לבחורי שיבה. זו האמת, יש לו את האמת הזאת. ואני שמחה.
וואו.
עם כל הכאב אני שמחה. נתנו להם כנות ואמת.
זאת אומרת,
מה יותר יפה מזה?
שיוצאים דרך הילדים שלנו עקרונות וערכים שאנחנו, זה מה שאת אומרת, שאנחנו מאוד השרשנו בהם. השרשנו, הנה זה יוצא
בהחלט,
החוצה.
בהחלט, ולצערי, אני לא נעים לי לבוא ולהגיד את זה, זה קיים. אני עושה בבית ואני מפחד להראות את זה בחוץ. אני הולך לבתי מלון, ואף אחד לא ידע. אני רואה בבית ערוץ מאיר, אבל לא ידעו. אבל אצלנו כן ראו ערוץ מאיר. באיזשהו שלב זה לא התאים בחיידר. אז אני מבינה, ליאת, מה מתאים לך? איפה את היום?
בואי נצא להפסקת פרסומות, כי אין לנו ברירה. אוף. ונחזור ונדבר על הספליטים האלה, על בפנים בחוץ, על תכלס, בואי כאילו נקדם חברתית את מה ש, אז מה עושים עם הילדים האלה? כי משהו גם בדינמיקה של הדור כבר השתנתה. זאת אומרת, הבנו, יש מספיק ילדים כאלה, חשבון נפש, כללי, חברתי, לאומי, אמהי, מה מכאן? אז הפסקת פרסומות, ליאת בראל, אנחנו באומקה דליבה, בוקר טוב, אנחנו עם ליאת בראל, אמא של יאיר, מדברות שיח מתקדם על ילדים שהם טיפה התפלקו להם לענייניהם שלהם. את יודעת, את אומרת פה משהו שאני אישית לא שמעתי ככה בנחרצות. כאילו את אומרת, הפרה, אחרי שכבר קיבלנו והכלנו.
ונותנים אהבה אינסוף כל הזמן, אז באמת לא לוותר.
הורות חדשה, את מדברת כאן? הורות חרדית חדשה. סמכות חדשה.
מדברת על סמכות חדשה, אני חושבת שקצת איבדנו את הסמכות שלנו, כי אם אבא אומר, אתה לא הולך למקום הזה, אתה לא הולך, זה לא הולך, אבל איך תעצור בעדו? הוא ילך.
כי כאילו...
תישן על הדלת ואל תיתן לו לצאת.
למקומות המדורדרים האלה.
למקומות המדורדרים. תדע איפה הוא נמצא בכל רגע נתון. תלך אחריו. תעקוב אחריו.
תהיה איתו.
תהיה איתו. אני יצאתי גם באמצע הלילה לחפש אחריו. הוא היה בהלם שאני הגעתי לשם. אבל הוא ראה שאימא לא עוזבת אותי לרגע. אימא מאחוריי כל הזמן.
זאת אומרת, זה לא...
ואימא חזקה מאחוריי.
זה לא אני אוהבת אותך, מקבלת אותך, בולעת רוק.
ולוותר. ולוותר, ושמה שיהיה, ואתה תחזור אליי, ואני מתפללת אליך. תפילות ואהבה. אבל יחד עם זאת, סמכות. איפה הסמכות שלנו? איפה הסמכות ההורית שלנו? אני מניחה שזה היה לי קצת חסר. אני פה
מה זה לי, אצלי, אצלך באימהות שלך?
באימהות שלי, אני חושבת שככה מגיל 13, שוב, גם בגלל שלא ידעתי כל כך את הקודים כחוזרת בתשובה, נורא 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 פחדתי שהוא היה אומר לי, אמא, אני חוזר מאוחר, אני הולך לומד. מה זה הולך לומד? איפה אתה לומד? עם מי אתה לומד? באמת הוא הולך ללמוד עכשיו 5-6 שעות? הרי זה לא תמיד אמיתי. צריך באמת לדעת ולבדוק, ואני פחדתי להיות סמכותית איתו.
כי פחדת שכל סמכות תרחיק אותו.
תרחיק אותו. אחרי שכבר המפץ הגדול, אחרי שקרה מה שקרה והבנתי שזהו, מפה את מחזירה את המושכות לידיים, את מתחילה להיות החזקה, אז באמת זה להיות שוב מחדש לבנות את הקשר ולהיות האמא החזקה, האבא חזק, ואם צריך גם לישון, שוב אני לא סתם אומרת, לישון על הדלת או להיות בכל רגע נתון לדעת איפה הוא וגם לשלוח לו וואטסאפ ב-4 לפנות בוקר, כי אמא לא ישנה, אמא רוצה לדעת איפה אותה, ואמרה לי אמא בזמנו שדיברה איתי ואמרה לי, אני לא מבינה איך את עושה את זה, כאילו, אני כבר ויתרתי, אני חייבת לקום לעבודה, גם אני חייבת לקום לעבודה, זה כמו שהיו לנו ילדים קטנים, שהיו מירים אותנו בלילה, זה אותו דבר.
זה עכשיו...
זה אותו דבר, אמרה לי אתמול הבת שלי אחרי לידה, שבועיים אחרי לידה, אז היא אמרה לי, אמא, לא ישנתי כל הלילה, אמרתי, ואת חושבת שאני ישנה בלילה?
בוקר טוב אליהו.
יש לי ילד בן 17 שאני לא ישנה.
הם חושבים שזה בא בקל, קל. לא, את בעצם נותנת כותרת כאן לאט להורות חרדית חדשה, כי בעצם את אומרת, אחרי שכבר עברנו איזשהו תהליך, אנחנו עדיין ההורים שלכם, ועדיין אכפת לנו מכם.
ואנחנו חזקים מולכם, ואנחנו נותנים לכם את הגבולות. תגידי, ועושים סדר בבלגן.
תגידי, באמונה של עצמך, או במסע נשי אישי שלך, זה עשה שינוי בקשר שלך עם בורא עולם? כי הרי כל מה שיש יאיר עם הילדים שלנו, אנחנו... זה תמיד סביב הקשר הזה בינינו ובינם.
אני חושבת שבהתחלה היה לי קשה, היה לי מין ברוגז כזה.
נכון.
אני מודה.
נכון.
מודה, זה תפס אותי ככה ו...
ברוגז עם השם?
באיזשהו מקום, כן. יו, למה, למה? כאילו, הכל היה כל כך יפה ו...
מה הורסים עכשיו?
פתאום הבנתי, ירד לי שבעצם בחרו בי. נבחרתי, לא כל אחת הייתה יכולה כנראה לעשות את זה. אז אני באמת, אני מקבלת את זה. קבלת ומבינה ואוהבת, ומאוד התחזקתי באמונה, זה מה שמחזיק אותי.
תת, יש כזה מין, יש כזאת אמירה שכשלילד שלך קשה, למי הוא ירים את הטלפון הראשון?
אני יודעת.
למי?
אליי.
אליי.
אני יודעת שהוא גם כתב לי ברכה ביום הולדת, שפשוט גרמה לי לפקוד. זה פשוט, גם אם, זה כל הפעמים שהוא כעס מתעצבן וכילל ו... אבל הוא כתב לי, אמא, תהית בשבילי שאף אחד לא היה בשבילי.
וואו, וואו. עכשיו תגידי לי, את, אנחנו מדברות כאן, והאולפן, ומחנכים שעוברים גם השתלמויות, ומסרים.
את נגעת פה בנקודה. תראי, אני אשת חינוך, אני מחזיקה בשני תארים, וגם תואר בפסיכותרפיה, אז אני למדתי המון, ואני חושבת שהלימודים הם נותנים, ולצערי הרב, בציבור החרדי, במיוחד עם הבנים, לא לומדים, לא משתלמים, אני חייבת לומר את האמת, אני אמרתי את זה גם לחבר הכנסת גפני, צריך פשוט לדבר על זה, זה צריך לפחות להשוות את זה למה שיש עם הבנות. אין שום גם מודל טיפולי יוצאי בבתי ספרים ובחיידר כמו עם הבנות, אין שפי בבתי ספר, אין יועץ חינוכי שאני יכולה לפנות עכשיו בחיידר, לצורך העניין יש ילד עם הפרעת קשב וריכוז, למי אני הולכת? הכל פרטי, הכל על גב ההורים, ההורים גם לא מבינים תמיד, היו פעמים שהייתי רוצה לבוא בהתנהבות לחיידר ולומר, אני אתן לכם הרצאה, מה זה הפרעת קשב וריכוז? למי פונים? מה עושים? איך מכילים את הילדים הללו? אבל ברור לי שאף אחד לא יקבל אותי. ברור לי שהם לא יקבלו את זה. אנחנו, אני חושבת שהם מפספסים והם בגדול.
כי
אמרנו, אמר לבעלי איזשהו צייר לו על הלוח. הוא אמר, אתה רואה, יש לנו פה את, את המרכז של החברה, של הכיתה, הם יהיו בסדר, יש אולי מצד ימין, שאולי מצד שמאל, עליהם אנחנו מוותרים. ובעלי יצא משם, יאיר הזה היה בכיתה וו, מזועזע, הוא אמר, מה, אתם מוותרים? איך אפשר לוותר? אמר לו את זה, רבי בחיידר, מחנך, אחד הטובים.
כי את יודעת, השוליים האלה, אם הייתה איזושהי קבלה, אפילו בלימוד טיפה שונה, או...
בהתבררות, לצורך העניין. צא, תתברר, תעשה סיבוב, או לא רק הרטלין, רטלין, רטלין, כל הזמן מדברים על רטלין, אני, לא שאני מתנגדת לרטלין, אם צריך נותנים, אבל יש כל כך הרבה דברים חוץ מהרטלין.
אז מה את מציעה? מה אפשר
אני
לעשות?
אני מציעה שקודם
כי
כל...
לא, לא, כי משהו קורה, החינוך, משהו קורה.
אני אמיתי, אני אומרת, משרד החינוך צריך להיכנס גם לבלתי רשמיים, גם לבלתי מקוריים, גם לח... לא, החינוך העצמאי, לא היו לי אף פעם טענות עם הבנות, באמת, יש שם פיקוח, מפקחים, יועצות, אין את זה עם הבנים.
כאילו, אתה נתון לרבק כזה או אחר שיהיה מתוק או לא?
אתה נתון לגחמות שלו, ואין לך לאן לפנות, כי אמרו לנו, לא טוב לכם, אתם יכולים ללכת.
אחד התורים האחרונים ביתד נאמן, כתבתי על מנהל חינוכי של החיידר שלנו, שהוציא חוברת למלמדים, איך להגיב כשתלמיד מכעיס אותך. את יודעת, החוברת מלמדת את הרבנים, איך לחשוב פנימה אל עצמם, כשילד מרגיז אותם, איך לבדוק מה אני עומד להגיד, כדי לא להזיק לילד, מדהים. ולא רק להשתיק את ה... רגע הזה בכיתה, וזה מדהים, זאת אומרת, אני בטוחה שהרבה הרבה רבנים מבינים מאוד את מה שאנחנו מדברות, וזאת אומרת, משהו מסודר.
אבל ברגע שאין עקיפה ושאין פיקוח ואין מי שיבדוק את הדברים, אז תראה, אני יודעת, אני משווה את זה תמיד לחינוך שלנו, החינוך הממלכתי, הרגיל, מנהלת, היא בודקת, איך את מדברת לתלמיד, את לא יכולה להוציא תלמיד החוצה, הנה היום, חזרתי מיום הרחוץ, אז זה בדיוק דיברנו, ברגע שילד מחרב לך שיעור ומפריע, את לא יכולה להוציא אותו. את לא יכולה גם לדבר עליו לא יפה, גם אם הוא קילל אותך.
נכון.
תבואי בדרכנו, הרי בסופו של דבר זה לא עוזר. הרי אם את נכנסת בו, הוא ייכנס בך בחזרה. תמיד זה הולך מין פינג פונג כזה. אבל מלמדים, ומנהלת יודעת לעקוף את זה, אבל תגידי את זה בחיידר, רגיל. תגיד... אין לו מישהו שישב לו על הראש.
נשאר ליאיר קשר עם בורא עולם?
בהחלט, מה זה? זה הדבר.
מה, תראה איך את זורחת.
מה זה? זה הדבר שמחזיק אותו.
כי זה אחי.
קודם כל, תמיד היה. תמיד היה, ואז אני הבנתי שיש משהו כנראה מאוד שורשי בבית שלנו, אמיתי. וזה מה ש... זה שווה הכל. יותר מהכל, יותר מהייחוס, יותר מהכל שאין לנו. והוא אף פעם לא עזב את בורא עולם. הוא תמיד הניח תפילין, גם ברגעים הכי קשים שלו, בשבתות, הוא היה הולך לישון כדי לא לחלל שבת. זה מדהים
בעיניי. כאילו לא להתפתות לטלפונים ולכזה, אני אשן.
לא להתפתות לטלפון ולסיגרות, אני אשן. בעיניי זה, הסתכלתי אבל אמרתי, אני מנשקת אותך, זה מדהים בעיניי.
וואו.
וברור שיש לו קשר מול בורא עולם. היום הוא יותר מתחבר דווקא לעדות המזרח, ולנוסח של עדות המזרח. כי בבית אנחנו הלכנו תמיד לפי אשכנזים, כי בעלי אשכנזי. אז היום אנחנו מבינים שזה החיבור שיש לו נשמה של חסיד, הוא מאוד אוהב את ברסלב.
אוקיי. דמיינת פעם את אשתו?
אני כל הזמן התפללת עליה.
ש?
שהיא תהיה טובה וצדיקה, ותהיה טובה עבורו. אני בכלל לא שייכת למשוואה הזאת, אני תמיד מוציאה את עצמי, אני אמא שלי, יאיר, אני עושה את התפקיד שלי, וברור לי, ברגע שיאיר התחתן, אני ככה יוצאת החוצה. כזה, אני תמיד מדמיינת את זה. תמיד...
מעניין שהוא יאיר, ואת יודעת, זה כזה פועל של עתיד, והוא יאיר כנראה.
הוא
כנראה
יאיר. יאיר.
הוא כבר מאיר, כנראה.
שהיינו שהוא היה בן 3, והלכנו לחלק יצר בחיים. אז אני זוכרת, נורא היה לי כזה קטע כזה, תלמיד חכם, היית החלום הזה, יהיה לי תלמיד חכם. אז ביקשתי ברכה שהוא יהיה תלמיד חכם, אז רב חיים קניבסקי אמר, צדיק, לא תלמיד חכם.
וואי, תראי אותך.
וראיתי את זה כל הזמן עם יאיר, כי גם ברגעים הכי הכי קשים שלו, בנפילות, הוא צדיק. הוא ילד צדיק.
תראי מה זה, אנחנו... יוצאים
הוא מאוד. מתעצבן עליי שאני אומרת את זה, אגב.
לא, כן, זה רוצה תאישה אותך, כאילו אם הוא היה, הוא יכול לשמוע את השיחה הזאת, כאילו, כן. מה הוא היה אומר על שיחה
מה
כזאת?
מה פתאום, אני לא צדיק, אמא, יש לי כאלה נפילות, כאלה ניסיונות, הוא לא מחזיק מעצמם, אני יודעת. הוא עובד על עצמו, זה הכי חשוב.
יש משהו בגרסא דינקותא של השנים הראשונות עוד שהכל היה בסדר, מבחינת איך שצריך להיות, שאת יודעת ש-we gained, כאילו הרווחנו שם משהו בבנייה של האישיות של יאיר?
אני בטוחה. זה ממש, ממש ככה.
ממה את מתרגשת עכשיו? מתוק. ממה את מתרגשת עכשיו?
מהמחוות הקטנות. את תצחקי, אבל בבית, עם האחים שלו, עם האחיות שלו, הוא היה כל כך חסר לנו.
מה, בזמנים שהוא היה מתפקר?
הוא היה חסר לנו בשולחן שבת, שהוא היה ישן, והתגעגענו. אני רואה אותו עם האחיינים, זה מציף אותי באושר. הוא חוזר עלינו. זה הכי חשוב.
לא, זה משהו נורא יפה מה שאת אומרת, אני חייבת להיות בזה עוד שנייה. חוזר אלינו.
כן, בהחלט. כי הוא כל הזמן בחן אותנו, אז הוא התנגד, והלך אחורה, והכל היה בלעשות דווקא, והנה, זה קורה.
הנה.
מה שחיכיתי כל כך, זה קורה ברוך השם.
אולי זאת בשורה להורים שעוברים את התהליך הזה, כל כך הרבה משפחות.
זה קורה בסוף, סבלנות, 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 ממש.
אז בואי נצא לעוד הפסקת פרסומות ונדבר על על המתיקות והכאב וגילו ברעדה תכף ראש השנה, והלב שלנו מכיל כל כך הרבה שמחה לפעמים וכל כך הרבה כאב בו זמנית, ואנחנו צריכות להיות הסופר וומניות האלה עם היכולת להכיל מורכבות כזאת. אז ליאת בראל, פרסומות, ואנחנו חוזרות לסכם את התשובה, חינוך, דור, קרבת השם. קדליבה, אנחנו אורזות את השיחה הזאת, ליאת בראל, אמא של יאיר. תגידי, בעלך גל, הסכים איתך לאורך כל הדרך, עם התפיסה הזאת של לקבל את הילד, אחרי שהתורחת לו לקבל אותו, כן?
אז זהו שלא. אני חושבת שהיה לו הרבה יותר קשה מההתחלה.
קשה להם יותר, כאילו הפדיחות שהבנים עושים להם זה פדיחות.
פדיחות בבית כנסת, החולצה הצבעונית, מכנסי ג'ינס, לבד, בבית כנסת לבד, תחשבי על זה, הוא לבד.
וזה שאת צריכה גם לחבס את הבגדים האלה, לא? או שאת לא?
זהו, אז לי לא הייתה בעיה, כאילו אני חושבת שאני, אבל היה לו, לא היה מאוד מאוד קשה, כי גם הוא בא מבית דתי, והוא תמיד חיבד את ההורים שלו. הייתה לו תקופה של ירידה שהוא לא שמר מצוות, ותמיד תמיד תמיד הוא חיבד, אז הוא לא הבין את זה.
כאילו, חכי שנייה, הילדים האלה, תשימי לב, לא קראנו להם פעם אחת לא נושרים כאן בתוכנית הזאת?
נכון,
ולא, הם לא נושרים. מה זה הדימוי הזה? זה תמיד מזכיר לי שן של זקן, כאילו, שנושרת. זה לא בא לי ביחד, אבל תשימי, אני לא חושבת שאם יש קשר טוב עם ההורים, הם אי פעם לא מכבדים אותנו. הם בבלבלה עם עצמם.
ממש.
נכון?
ממש.
הם אוהבים, הם הכי אוהבים את האבאים, הם רק לא יודעים איך להתנהג עם כל הסמטוחה הזאת ביחד. הם גם בני נוער, והכל משתולל שם מבחינה נוירונית, הורמונלית.
ממש. אני חושבת שבאמת זה הקושי, ואני חושבת שאם יאיר ואבא זה אפילו היה קשה יותר, כי אבא עם בן בחור, והוא באמת בא לי עשה מאמץ כל הזמן, באמת, גם ללמוד איתו, ולקרב אותו, וזה לא הלך, והיו הרבה, היה קונפליקט מאוד מאוד גדול.
הוא היה בוכה לך, בעלך, כאילו.
מאוד, כל הזמן.
סורי על השאלות, את יודעת.
כל הזמן, ואני הייתי צריכה להכיל גם אותו. זה הכל, גם אותו, גם את יאיר, באמת, אבל ברוך השם, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל פתאום קרה איזשהו מהפך.
מה, את יכולה להצביע על רגע?
בעלי גם מבין את זה. אני קודם כל שלחתי אותו לרבנים בנתיבות עולם, כי הם אלופים, הם אלופים, 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 והוא קיבל קצת על הראש מהם.
שהוא לוחץ את הילד, שהוא... שמה?
שגם אם הילד רוצה שתקנה לו מכנסי ג'ינס, אתה תקנה לו מכנסי ג'ינס.
וואו.
גם אם הוא רוצה עכשיו כסף לפקט סיגרות, אתה תקנה לו, אין מה לעשות. אפרופו החלב, זה קצת מבלבל, אני שוב חוזרת את העניין של הגבולות.
הגבול מאוד דק.
כי זה נותן את ההרגשה שאנחנו צריכים עכשיו לקבל אותו בדיוק כמו שהוא. לא, יש קווים אדומים, אנחנו נשים לעצמנו את הקווים האדומים שוב פעם. יש דברים שאנחנו לא מקבלים.
אולי, לא... אולי אם אני מחפשת כלל לזה, אולי.
אני לא יודעת אם יש כלל, אני לא יודעת אם זה פשוט משתנה משפחה למשפחה.
נכון.
אני יודעת שזה הקווים האדומים שלי.
נכון.
אני חייבת לדעת בכל רגע נתון איפה הילדים שלי נמצאים, עם הבנות ועם הבנים.
כתת, גם בן נוער חילוני, מבית טוב, ההורים אמורים לשים לו גבולות.
ממש כך. וזו טעות שגם הרבה הורים חילונים קצת מתבלבלים ושוכחים.
נכון, נכון.
ויש באמת נטייה דווקא לחזור, להחזיר את הסמכות הישנה והטובה, קוראים לזה הסמכות החדשה.
כן.
זה בעצם של פעם, לצד אהבה, גבולות.
נכון, אז יש פה איזה כותרת, אמרנו את זה גם קודם בתוכנית של הסמכות החרדית החדשה, נכון. של ההורי החדש החרדי שנתקל בתופעות כאלה.
שאתה תקנה לו אולי בגדים שהם לא לפי מה שאתה מאמין בו, אבל אתה חייב לדעת, צורך העניין תקנה לו גם טלפון שאתה...
שאתה לא קונה לעצמך.
אתה לא קונה לעצמך טלפון שהוא פרוץ.
היית מתעניינת אתה... בתחומי עניין שיאיר התעניין בהם, כאילו בשוטפס איתו?
יש דברים שלא רציתי, לא, יש דברים בהחלט לא רציתי, יש דברים שאני יכולה להכאיב לעצמי עד כדי כך. אז אני יודעת, יש לך את הטלפון, אני לא בודקת מה אתה עושה, מה אתה רואה, מה אתה צופה. זה שלך, זה גם עניין שלך מול בורא עולם. בגדול, לא הייתה לי ברירה, הייתי חייבת להגן גם על עצמי. אבל... בכל אופן, אני חייבת לדעת איפה אתה נמצא בארבע לפנות בוקר, אז אני שולחת לך וואטסאפ.
את מדברת הרבה על דאגה פיזית, לדעת איפה הוא נמצא, נכון?
אבל לא רק פיזית,
גם רוחנית, גם רגשית.
רגשית, ויאיר הבין שאני לא ישנה בלילה, הוא צריך לדעת, אמא, אני פה, זה בסדר.
וואלה. אני לא מבקרת אותך על איפה אתה, אבל אני רוצה לדעת איפה אתה נמצא.
בדיוק, אתה בגינה ציבורית פה, בסדר, אני יודעת שאתה יושב עם חברים, יודעת שאתה מעשן, נרגילות, מה שאתה עושה, אבל אני יודעת שאתה פה.
וואו, תת, אנחנו, כשאנחנו מגדלות נוער, לא משנה עכשיו איזה, אני רוצה להגיד משהו קשה, שבעלת תשובה מגדלת נוער, היא מגדלת נוער שגדל שונה ממה שהיא גדלה. גם את יודעת מה, אני מסייגת את עצמי ואומרת, גם בדור הזה, חרדית מבית, מגדלת נוער שונה ממה שהיא גדלה.
נכון.
כי הזמנים, הדור נהיה פה 5 שנים, ממש. כאילו זה. האם נעזרת בנערות שלך כדי קצת להבין אותו?
אני חושבת שזה לא משהו ש... זה טבוע בי. את לא יכולה לברוח מזה. Mm-hmm. ניסיתי בשנים הראשונות, את לא בורחת. כן, נזכרתי בעצמי, נזכרתי במכנסי ג'ינס שאני לבשתי, נזכרתי באהבה שלי לדברים מסוימים, כן, בהחלט. אני חושבת שזה עזר לי אולי להבין אותו.
זהו.
זה עזר לי להבין אותו, בהחלט. את ההתמודדויות שלו, את העניינים, את החברים שהוא מסתובב, את החבר'ה שהוא מסתובב איתם.
את הלחץ החברתי שנוצר.
את הלחץ החברתי, בהחלט, זה עזר לי, כן, אבל... שוב, אבל זה לא אותו דור. אפשר להשוות את הדור שלי לדור שלו. אפשר. אני חושבת שהיום הם מתבגרים הרבה יותר מהר.
ההורים שלך היו מעורבים, ההורים שלך?
אני חושבת שאני הייתי שקרנית הכי גדולה.
אמרת להם, הכל טוטים, הכל בסדר.
זה מה שתמיד אמרתי לבעלי. מה, אני לא שיקרתי? מלא שיקרתי להורים שלי. אבל היום יאיר כבר לא משקר, זה מה שמדהים. אני הבאתי אותו למצב של שקיפות.
וואו.
שאני מקבלת אותך בדיוק כמו שאתה, אל תשקר. אבל בהתחלה היו המון שקרים, אז היו המון חיכוכים, כי הוא משקר, ולמה הוא משקר?
את הילדים האלה, עם השנים, המאירים היעירים האלה, הם הרי הפכו להיות מחנכים מעולים.
ברור לי. או שיעסקו בנפש האדם.
כן, זה ברור. כאילו, זה יהיה משהו טיפולי, הגיוני.
בהחלט.
כי לא, אנחנו יודעות, דרכו של השם זה להדביל אותנו בכל מיני כאבים, כדי שאחר כך יהיה לנו כוח לתת בנתינה החוצה. יש לו כבר איזה שהם ניצני מסרים לצעירים שהוא בעצמו רואה שהתחילו איזשהו תהליך?
יהיה מנהיג. הוא מנהיג, הוא גם שומר על החברים שלו היום. לא להידרדר, לא לעשות שטויות.
הם בונים את עצמם, נכון?
הוא ממש, ממש. ואפרופו קטע טיפולי, אני תמיד חשבתי שיהיה כזה.
נכון?
תמיד הוא היה כזה, זה מדהים.
תדעת שכל פעם כשיש איזו נקודה של אמת, אז יש לך דמעות בעיניים.
כן, אני אימא.
נכון.
מהות הכל.
נכון. תגידי, תכף נעמוד שם מול בורא עולם ונצטרך לדבר איתו. כבני מרום לבד נעמוד שם.
ממש.
תוכל לגלות לנו משהו מהתפילה הכי אישית כאימא.
תודה.
תודה, השם.
תודה, אני למדתי להודות גם לדברים הקשים.
וואו.
פשוט להודות. כי הכל בחסד וברחמים. הוא איתי, הוא לא עוזב אותי.
הוא הביא קושי, והוא הביא יחד איתו ערכת התמודדות.
בדיוק, הביא לי את הכלים. ארגז הכלים, היה מוכן.
עכשיו שאת הולכת אחורה, ורואה מה למדת, ורואה שבעצם בורא עולם הכין אותך להיות אמא של יאיר.
כן, בהחלט. אני חושבת שהניסיונות שאני עברתי, הם בעצם בשביל להיות אמא, לכל הילדים שלי, לא רק ליאיר.
איך הם לא מגיעים עם ספר הפעלות, אה? וואי, ליאת בראל. אני מה זה מודה לך על הכנות
תודה
הזאת.
תודה לך, תודה על ההזדמנות. אנחנו... להשמיע את הקול של הילדים הללו.
ממש, ותמשיכי לעשות את זה. מה להגיד ליאיר, שהכי יהיה נכון להגיד לו?
יאיר, יאיר, תמיד אני אוהב אותך, בכל מצב, בכל רגע נתון. קבלת אותך כמו שאתה.
חזר לאיזה שהם רבנים או מלמדים מהחדר, הוא...
יש לו כעס.
כעס.
עצום, עדיין.
מותר
הוא
לו.
הוא צריך לעבור תהליך.
Mm-hmm. אז יש לו עוד כעס.
הוא צריך ללמוד לסלוח.
אוקיי, טוב, את, יש זמן, חיינו לפנינו, בעזרת השם. ליאת בראל, תודה רבה, שנה טובה.
שוב, תודה גם לך.
ומתוקה, להתראות.
להתראות, שנה טובה.
שנה טובה. זה היה איזה יום שני אחד שתמי, היא הייתה המורה שלי באוניברסיטה, התקשרה להזמין אותי להרצות יחד עם אבא שלי בסיום קורס של 3 שנים למטפלים שהוכשרו להיות מטפלים להורים שיש להם ילד שהוא ילד מיוחד, צריך לדעת בדיוק איך לעשות את זה. והיא אמרה לי, את יצאת כל כך שונה ממה שההורים שלך ציפו ממך שתצאי, בואו תרצו. ואמרתי, מה שונה? מה לא בסדר? מה? ואז היא אמרה לי את המשפט הזה של הבמאי אבי נשר, לכל אחד, כשנולד לך ילד, נולדים לך בעצם 2 ילדים, הילד שהכי דמיינת שיוולד לך, והילד שבפועל יש לך. אז שאלתי אותה, אז מי אני? הילד הלא יוצלח, הילד שהכי לא רצו שיצא. כמה אנחנו משקיעים כהורים, כמה אנחנו נותנים את נשמתנו, כמה לפעמים, כמה תמיד, להם יש את האישיות שלהם, את ההתפתחות שלהם, כמה הם מפתחים בתוכנו, כדליבה, מוישי כהן, פסח בגד, אפרת ברזל, להתראות.